ערב טוב, ואנחנו עם עורך הדין ססי גז, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מבחירי פרקליטי הצמר, ענייני הפלילים בישראל, אתה עוקב בוודאי כמו כולנו אחרי משפט נתניהו, עד אחר עד, לא רק שלא מספק תשתית ראייתית לתביעה, אלא הם מביאים אנשים שמכניסים להם, פשוט מפרקים להם את התיק, כך זה נראה.
תראה, זה נראה מבחוץ, אבל צריך לראות מה הוא קורה בתוך המשפט. זה נכון שתיק 4000 הוא תיק שנראה היום לא טוב מבחינת הפרקליטות, ואני מאלה שסברו וסוברים היום יותר, שהוא בכלל לא היה צריך להיות מוגש ככתב אישום לבית המשפט. היה צריך לעניות דעתי לבשר עליו. אבל אנחנו צריכים לשים לב שהעדים שמדברים זה בתיקי 4000.
אנחנו מדברים על תיקי 4000. תראה, אותם עדים אמרו במשטרה כל מיני דברים.
אבל אני, בפני שאני מתחיל לנתח את התיק של 4000, אנחנו צריכים להגיד בשביל ההגינות, שהיה צפוי שהם יבואו ויאמרו רוב העדים דברים נגד החקירה שלהם, כי כולם עדיין סמוכים על שולחנו של ביבי נתניהו, וכולם עדיין רוצים בעיקרו. וטבעי הדבר שאדם שאומר משהו במשטרה, כשהוא בא להעיד מול נאשם כמו נתניהו, הוא ישנה דעתו.
אז למה התביעה מביאה אותם כדי להכריז עליהם עד עוין?
הם חייבים להביא את העדות הזאת. אבל אני אגיד לך, יותר מאחרי שאמרתי את כל זה, בכל זאת אני רוצה לומר שהחקירה הזאת הייתה חקירה מאוד לא הוגנת, מאוד משווילה של העדים. אני לא מתפלא, כי אני חקרתי אלפי עדים בחיי, יותר מאלפי, ואני תמיד יודע שכך חוקרים במשטרה. מה שאתם כאזרחים היום רואים, אותי לא מפתיע.
אומר, זה הסטנדר.
זהו, זה הבעיה. מי שחושב שזה נעשה אך ורק בתיקים שביבי נתניהו, טועה. כי ככה חוקרים, יגידו לך השופטים בפסק הדין, שזה לא שיח בין שני סוחרים מגונים חקירה. חקירה היא תמיד צריכה להיות, ובתחבולות יצא לך מלחמה, תמיד צריך להיות אחד יותר ערמומי מהשני, ומותר לעשות כל מיני תרגילים. אבל במקרה הזה התרגילים עברו את, את המותר.
אבל זה תרגילים מלוכלכים, כמו שאומרים. תראה, נכון, זה לא תרגיל של מלחמת מוחות. אומרים לבן אדם, תשמע, נכון, לא תראה את המשפחה שלך שבועיים. תגיד שזה ביבי.
נכון. נו, נכון, אז זה חורג. לא, זה לא רק בביבי, אני חייב להגיד לך שאני מכיר תיקים שאימו איומים יותר רציניים, שעשו דברים יותר משפילים, אבל אנחנו פה נחשפים לזה, בתיק של ביבי נתניהו כל הציבור רואה את מה שאני רואה ביום יום. אתה יודע, בכלל התיק של ביבי נתניהו הפך את כל העם למשפטנים, לעורכי דין, כמו שהקורונה כמו שהקורונה הפכה את כולם לרופאים. כל אחד תתחיל להבין, עדות שמיעה, עד עוין, אני שומע כל מיני ביטויים שפעם רק אנחנו ידענו מהם. אבל תיק 4000 הוא תיק מכוער, במחאות, לא במחאות, מבחינת סוג החקירה שבו, וחבל שעושים את זה כך. חבל שבתיק ראש הממשלה פעלו איך שפעלו החוקרים, חבל שלא חשבו על זה שיום אחד הדברים יתבררו, ואחרי זה מתפלאים למה רמת האמינות במערכות המשפטיות יורדות מיום ליום, שאמון הציבור מאוד נפגע מאוד, ואנחנו רואים את זה גם במערכת המשטרתית, גם בפרקליטות וגם בבית משפט לצערי הרב. והיו פה בתיק הזה צריכים יותר להיזהר. נדמה לי שאצה רצה להם הדרך וסימנו פה מטרה, וחבל שזה כך קרה. אפשר לחקור בצורה יותר הוגנת, בטח תיק שהוא היום מתיק הכי חשוב במדינת ישראל, אולי הכי חשוב שהיה פעם במדינת ישראל.
כן, ססי, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהאווירה הפוליטית סביב המשפט הזה, הרי בו גם השופטים בני אדם, וגם הפרקליטות יש בני אדם, השופטים גם הלכו להצביע בבחירות האחרונות, והם חזרו חזרה לכס המשפט, והם אמורים לנתק את זה ממה שהם רואים לנגד עיניהם, ולפני חודשיים נתניהו היה נאשם כראש אופוזיציה, והיום הוא נאשם כראש ממשלה יציב, עם ממשלה יציבה. זה משנה את ה... אין מה לעשות, זה משנה המשפטים, בית המשפט לא, לא נמצא בירח.
לא, אני אגיד לך, תראה, אני חושב שיש דברים שכן משפיעים על השופט, אבל על השופטים, אבל אני לא חושב שהעובדה הזאת משנה לכאן או לכאן. עובדה שהעמידו אותו לדין כשהוא היה ראש ממשלה מכהן. מה שכן זה משפיע, זה משפיע על העדים. יש הבדל כשעד מעיד נגד ראש ממשלה שהוא יודע שהוא לשעבר, לבין ראש ממשלה עתידי שיודעים שהוא כבר נבחר.
בעיקר עדים שעדיין מחכים לקבל איזה תפקידים.
כן, שיכול להיות שמחכים, בוא נזכור, עד שרן עדיין מקיים במערכת, ועוד עדים, לכן ברור שראש ממשלה מכהן שהוא נבחר, יכול להשפיע על הסביבה, אבל לא על השופטים. תראה, אני לא אומר ששופטי ישראל לא מושפעים, הם כן מושפעים, אבל לא מעמדות פוליטיות. הם מושפעים מעבירה ציבורית, יכולים להיות מושפעים, אי אפשר להתעלם, הם לא מלאכים, הם בני אדם, ובני אדם יכול להיות מושפעים. הם אמורים לנטרל את עצמם ולהסתכל אך ורק על הראיות בתיק, ספק אם יצליחו בכזה תיק מסובך עם כל כך הרבה עמדות ציבוריות, עם יום-יום תקשורת, עם... אני מאוד מקווה שהם יעמדו בלתי, בזה.
תשמע, לא, לא, הציבור מתקשה, אתה יודע מה, בוא נראה לאן זה מתפתח, קשה לומר לשופטים כבר מראש שזה משפיע עליהם, וקשה לומר מראש שזה לא משפיע עליהם. זה באמת שאלה קשה. ססי, מילה אחרונה, אתה רוצה לדבר רגע על דרי וסיפור מינויו לשר?
תראה, אני אגיד לך, דרי, אני יכול לומר כך, ברור לכולנו שדרי יהיה שר. זה ברור.
השאלה אם זה יביא את פסקת ההתגברות כחבילה אחת או לא?
זו השאלה, השאלה מה יקרה, האם בבית משפט יאשר או לא. ואני חושב ש... אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבית משפט קשה לו יהיה לאשר את מינויו של דרי, למרות שכולנו יודעים שהוא יהיה שר. למה הוא יהיה לו קשה? כי אם לא יהיה פסגר בתיקון, אם יהיה תיקון בחוק, אז לא תהיה בעיה. אבל תיקון בחוק יכלול, אם התיקון יכלול את המילה, הרי בואו נרגע נסביר למאזינים. דרי הורשע בעבירה האחרונה, ומכיוון שהוא התפטר לפני הזמן, לא היה צריך לקבוע אם יש קלון או אין קלון. עכשיו דרי אמור להיות שר, ואז השאלה היא האם העבירה האחרונה היא עבירה עם קלון,
בוא נדייק יותר. השאלה היא האם מי שיש עליו מאסר על תנאי זו עבירה עם קלון, או רק מאסר בפועל מביא קלון.
פה התיקון יכול להיות מאוד פשוט. אם יתקנו את החוק ויכתבו מאסר בפועל בלבד, אז הוא ינצל. השאלה היא במידת הסבירות, אם בית בג"ץ יאשר לו את זה, האם בית משפט יאמר אדם שמורשע פעמיים, ובפעם השנייה הוא גם אמר לשופט את אשר אמר, אני עוזב את הזירה, יכול להמשיך לכהן או לא. אני הייתי מאשר את מינויו, כי אני חושב שהעבירה עצמה היא עבירה בלי קלון, לדעתי מאסר ממילא מההתחלה התכוונו שמאסר רק יהיה בפועל. אבל דעתי לא תתקבל, אני חושב שבית משפט בסופו של דבר כן יפסול את זה.
ואז תבוא פסקת ההתגברות.
יגדיל בדיוק, ואז בית משפט ייתן את הסיבה, הוא יחתום את החותמת הסופית על פסגת ההתגברות, וזה יהיה חבל, בחייה לדורות.
נמתין לבאות. עורך הדין ססי גז, תודה לך, ערב טוב.
תם ולא נשלם, לילה טוב.
ערב טוב, חנוכה שמח.